אנחנו ממשיכים את ההפטרה של פרשת והערה בספר יחזקאל. אנחנו עכשיו בפרק חפטט בפסוק ה' מתחילים. כאמור, אנחנו פה עוד הבאנו את הנבואה של יחזקאל על מצרים, על האופן איך שפרו דיבר בכזה גאווה על עצמו, שהוא לא צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, הוא יסתדר לבד, והקדוש ברוך הוא אומר שהוא יביא לו מפלה, הוא וכל הגיבורים שלו יצאו ממצרים, יהיה להם מפלה גדולה, הוא ימשיל את זה לדגים שנדבקים אליו ונופלים. אז בהמשך לזה הוא ממשיך את אותו משל, אומר פסוק ה' ונטשתיך המדברה, אותך ואת כל דגת יאוריך, על פני השדה טיפול, לא תאסף ולא תיכווץ. לחיית הארץ ולעוף השמיים נתתיך לאוכלה. היינו אומר לפרעה שהוא, כשהוא יגיע למדבר עם כל הגיבורים שלו, הוא ינטוש אותו במדבר, היינו יהיה לו מפלה. ואת כל הדגים, למשל, כל הגיבורים שאיתו, יהיה להם מה שקורה לדגים שמגיעים למדבר. כשדג קורה למדבר, אז כמובן לא חי. אז גם פה הוא אומר, ייפול. והוא מוסיף, אחרי שירגו אותו, לא תאסף ולא תקבץ, אפילו לא יקברו את הגופות שלהם. והם יישארו למי? לחיית הארץ ולעוף השמיים. זה היה הסוף שלהם. פסוק ו' וידעו כל יושבי מצרים, כי אני אדוני, יען היותם משנת קנה לבית ישראל. על די זה שהקדוש ברוך הוא ינקום בפרעה ובמצרים, אז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא נאמן לשלם גמול למי שמגיע לו. זה משהו שדומה למה שנאמר בפרשת השבוע, פרשת והערה, וידעו מצרים כי אני השם. שם מדובר על המכות שהם קיבלו כשעם ישראל היה שם. פה מדובר על המכות שנותנים להם, זה בתקופה אחרי חורבן בית ראשון, אבל זה אותו עניין. ומה הסיבה שהם נאנשים? אומר יען זה בגלל היותה משנת קנה לבית ישראל. מה הכוונה? היהודים סמכו על המצרים. זה היה במי סמחריב ובמי נבוכדנצר. המצרים הבטיחו שהם יבואו לעזור ליהודים. בפועל הם לא עזרו להם שום דבר, הם השאירו אותם ככה. אז הם היו כאילו משנת שסמכו עליהם, אבל משנת קנה. משנת קנה זה משנת שהיא חלשה מאוד, איך תישען על קנה, הוא מתקפל ולא מחזיק את האדם שמנסה להישען עליו. אז הם היו משנת קנה לבית ישראל, ובגלל זה מגיע להם העונש הזה. והוא ממשיך לתאר איך היהודים נגרם להם נזק כתוצאה מהעובדה שהם סמכו על מצרים, ומצרים לא באו לעזור. אז הוא ממשיך את המשל של הקנה, והוא אומר ככה, בתופסם בך בכף תרוץ, ובקעת להם כל כתף, ובהישענם עליך תישבר, ועמדת להם כל מותניים. מה הוא אומר להם? כאשר היהודים רצו להיעזר בכם במצרים, להתאפס בכם, תופסם בך, כמו שאדם מנסה לתפוס את המכה, להאחז בו, תרוץ. מה זה תרוץ? עשיתם את עצמכם שאתם רצוצים ונפולים ולא מסוגלים לעזור. ואז מה קורה? הוא בקעת להם כל כתף, כמו אדם שנשען על קנה והוא נשבר. אז הוא נכנס לו, חלקי הקנה השבורים נכנסים לו בתוך הצלעות ושוברים לו את הכתף, כי הוא נשען על משהו, זה יכול לגרום לו נזק. אז זה כאילו משל שהם נשענו עליכם ובעצם רק נגרם להם נזק. ובהישענם עליך, כשהם ניסו להישען עליך, תישבר, עשית את עצמך, כאילו אתה שבור, אתה לא יכול לעזור. ואז זה גרם להם את הנזק, שהמותניים שלהם כאילו... הם נאלצו לעמוד על המותניים של עצמם, כי הם לא יכולו לעזר בכם. אז במילא, בגלל ההתייחסות הזו לעם ישראל, אומר פסוק ח', לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני מביא עלייך חרב, והכרעתי ממך אדם ובהמה. אז העונש שהכסדים יבואו נגד מצרים, הם ישמידו את כל האדם ואת כל הבהמות של מצרים. ואז ממשיך פסוק ט', והייתה ארץ מצרים לשממה וחרבה. וידעו כי אני אדוני, יען אמר יאור לי ואני עשיתי. ארץ מצרים תהפוך להיות שממה, הערים של מצרים יפכו להיות חורבן, ואז כל המצרים וכל האומות שמסביב ידעו שהקדוש ברוך הוא משלם גמול, ואנחנו אומר, יען, מה הסיבה? כי הפרו אמר על עצמו, יאור לי ואני עשיתי, אני מסתדר לבד. רבי מציין בשיחות, שרואים פה שתי סיבות, שהתורה אומרת, למה מענישים את פרו? קודם אמרנו, בפסוק וב, יען, מה הסיבה שמקבלים את העונש? כי הם היו משענת קנה לבית ישראל. פה בפסוק שתת, מה אנחנו אומרים? יען, למה? כי הם אומרים, כי הוא אמר, יאור לי ואני עשיתי. זאת אומרת, האם הייתה הבעיה שלו בין אדם לחברו, בין היהודים למצרים, או שזה היה בעיה בין אדם למקום, כפירה בקדוש ברוך הוא. אומרים את שניהם. הרב אומר שכשאדם מכחיש את מציאות השם, אז בסוף הוא גם מתנהג בצורה לא טובה לבני אדם. כי אי אפשר להפריד בין תורה לאמונה, ואם אדם לא מאמין בהשם, הוא גם לא יעזור למישהו אחר. הדברים הולכים ביחד. לכן מביאים את שני הדברים הללו, וזה מה שהביא להם את העונש, שזה נקודה שדומה לפרשת השבוע. אז הוא מסיים את הנקודה, אומר פסוק י. לכן, הנני אליך וליאורך, ונתתי את ארץ מצרים לחרבות חורב שממה, ממגדול סבנה ועד גבול קוש. דהיינו, הוא אומר שוב בדרך משל, אתה מתפאר ביאור שלך, אני אייבש לכם את היאור. דהיינו, לא תוכל יותר להתגאות בו, לא יהיה לך יותר שום שפע במצרים. אז במילא מצרים תחרב לגמרי. זה יהיה חורבן, זה יהיה שממה. מגבול אחד עד הגבול השני. ממגדול סבנה זה גבול אחד של מצרים, עד גבול קוש זה הגבול הסופי של מצרים. כל מצרים תהפוך להיות חורבה ושממה. ובמה יתבטא החורבן? בפסוק י' א', לא תעבור בה רגל אדם, ורגל בהמה לא תעבור בה, ולא תשב 40 שנה. היינו כף רגל אדם לא תדרוך שם. אם לא יהיה שם יבול, כי היאור מתייבש ולא יהיה צמיחה, אז גם בהמות לא יעברו שם. וככה זה יימשך 40 שנה. למה 40 שנה? אז יש חשבון שרש"י מביא, שמתי שפרו חלם, מה שמסופר בפרשה, בבראשית, פרו חלם על השבע פרות רעות, ועל השבע שיבולים רעים. והחלום הזה מופיע בתורה, מסופר בתורה שלוש פעמים. הוא חלם פעמיים, אחר כך הוא מספר ליוסף, אז זה שלוש פעמים. אז ברמז זה אומר ששבע רעים ושבע רעים זה ביחד 14, שלוש פעמים זה כתוב, אז 14 כפול 3 זה 42. בעצם היה אמור להיות במצרים רעב 42 שנה. בפועל אז, רק שנתיים זה היה, כי אחרי שנתיים, כשיעקב ירד למצרים, הפסיק הרעב. נשאר להם בחשבון עוד 40 שנה שצריך לתת להם. אז לכן פה הנבואה של יחזקאל, שזה בא אחרי חורבן בית ראשון, הרבה שנים אחר כך, משלימים להם את 40 שנה, שחייבים להם, ולכן 40 שנה הם יהיו בשממה. פסוק י"ב, וזה נסיים, ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות, ועריה בתוך ערים מחרובות, תהיינה שממה 40 שנה, ואפיצותי את מצרים בגויים, וזהיריתים בארצות. דהיינו מצרים תהיה שממה, בכל השכנים שלה יהיו שממה כמוה, הערים של מצרים יהיו חורבן, כל הערים מסביב יהיו חורבן, חוזר על זה שוב שזה ייקח 40 שנה, ואלה שישרדו במצרים ולא ימותו, הוא יפיץ אותם ויפזר אותם בכל הארצות, דהיינו שלא יישאר שום דבר. כל הנבואה הזו כבר התקיימה במצרים, זה היה 10 שנים בערך אחרי חורבן בית ראשון, אז התקיימה הנבואה הזו ש-40 שנה מצרים הייתה שממה מוחלטת, לא נשאר ממנה שום דבר. כפי שמתנבא הנביא יחזקאל.